שלום וברכה, ערב טוב, חודש טוב, שנזכה בעזרת השם, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. יישר כוח, אני ככה זוכה פעם ראשונה, נדמה לי, נכון פה בבית הכנסת הקדוש הזה, אני לא, נכון דניס? אז זה... עציב גבול על מנה, אבל זה לא, זה פילי פלאות, ברוך השם.
אתה כבר ישנה, אבל הוא פעם אחרונה בעזרת השם.
לא, 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 זה רק... רק התחלה. טוב, ערב פסח. מה עוד אפשר להוסיף? שעוסקים בהגדה ועוסקים בהכנות לליל הסדר. אני רוצה לגעת בהכנות לליל הסדר בנקודה אחת, שאני חושב שאולי לא מספיק אנחנו נוגעים בה, נדבר על עצמי. ואולי לעסוק בה קצת יעזור לנו להתייחס ליציאת מצרים ברצינות. נשמע לא טוב, אני אסביר מה אני מתכוון. כשמסתכלים על ההגדה, ההגדה מחולקת לשני חלקים. בשיעורים בזמן האחרון אני התחלתי למקד את עצמי פתאום בחלק של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל אני לרגע אחד רוצה לתת על זה הקדמה של דקה אחת ואז להגיע לנקודה. הבן שואל את השאלות, זה פתיחת ההגדה. השאלות הן מאוד פשוטות. השאלות הן גם נזעקות מהמציאות, נכון? הוא נכנס הביתה והוא רואה על השולחן את מה שהוא רואה, והוא שואל שאלות. הוא שואל, איפה הלחם? הוא שואל, איפה... למה אין כיסאות רגילים? למה מסובים? נכון? הוא שואל, מה זה המרור הזה? ועונים לו תשובה. התשובה שעונים לו, שאומר לכם הרב ליאור, לא ראיתי לכם ככה מרחוק. ועונים לו תשובה. תשובה מפורטת, מלאה, לא חסר בה כלום. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. נכון? ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, ממילא כיוון שעבדים היינו אז מררו את חיינו ואנחנו אוכלים מרור. ויוציאנו ויצאנו וגורשנו אז אנחנו אוכלים מצה. נכון? ואנחנו גם זכינו להיות בני חורין ואנחנו יושבים מסובים כבני חורין. כל התשובות קיימות. שלב מסוים פתאום עוברת ההגדה פאזה, עוברת ההגדה נקודה, היא מתחילה לעסוק במשהו שעליו הילד לא שאל. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. נכון? פתאום עוברים לדברים שהילד לא דיבר עליהם. עכשיו תעזבו את הילד, הילד הזה הוא אני. זה מאוד יפה כל העניין שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אבל למה באמת זה קשור דווקא ליציאת מצרים? זה קשור להרבה דברים. יציאת מצרים זה סיפור יציאת מצרים. השתעבדנו, יצאנו. ומתחילה עובדי עבודה זרה מעבים מאוד מאוד. עבדים היינו לפרעה במצרים, זה די קצר. ולכן צריך לספר ביציאת מצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, זהו. ואז, ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה, אחד חכם, אחד תם, נכון, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול, ומתחילים מי יכול מראש חודש ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ומעריכים מאוד, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי וירד מצרימה ויגור שם, וכמה מעלות טובות למקום עלינו, מעריכים מאוד בחלק שמתחיל ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. השאלה היא מה באמת היה חסר בחלק הראשון. נדמה לי לעניות דעתי שאם שמים לב טוב, אחרי עבדים היינו לפרעה במצרים, לא חסר כלום. הכל מושלם, אני יודע על מה צריך לחגוג, היינו עבדים ויצאנו לחירות. רק שאלה אחת לא נשאלה באוויר, והיא השאלה הקשה שאותה אפשר להתעלם ממנה. אבל היא השאלה האמיתית שנמצאת מאחורי האגדה. אבא, הבנתי שעבדים היינו לפרעו, והבנתי שיצאנו, הבנתי את הכל. אפשר להבין בשביל מה כל הדבר הזה? אפשר להבין בשביל מה מצרים? אני אסביר את השאלה יותר טוב. הרי לא באמת גמרנו עם מצרים. זה לא שבאמת, זהו, הכל, הגאולה, בשלימותה, זה גם לא באמת מובן לי. כלומר, הסיפור הרי צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. זה מבנה כזה? כלומר, חייב להיות שמתחילים בגנות? העולם בנוי כך שצריך לרדת למצרים ואז לצאת? שמתם לב פעם לזה תופעה מרתקת, שלא שמתי לב אליה מספיק אף פעם. שמתם לב שבכל סיפור ההגעה למצרים, שמפרטים בו מאוד מאוד, מזכירים את ארמי עובד אבי, את לבן, את העיקר לא מזכירים. הגענו למצרים כי מכרנו את יוסף. אין על זה אות בהגדה. דבר משונה מאוד. אות אחת אין. נדה, לא הייתה מכירת יוסף. לא בגלל זה גלינו למצרים. חצי ספר בראשית למדנו את זה. אף מילה אחת. אתם יודעים למה? הדגשנו בשבועיים האחרונים, בשיעורים, הדגשנו הדגשה מעניינת. אני אף פעם לא שמתי לב לזה. מתחילה עובדי העבודה הזרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וכאן נחלקים. הנוהגים במנהגי הספרדים עוברים עכשיו לברוך שומר הבטחתו לישראל, ברית בין הבתרים. נוהגים בנוסח, בכל נוסחאות האשכנזים, אומרים כך, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר. יש להם שלושה פסוקים. הספרדים מדלגים על זה. מה הפסוקים? לא, לפני הרמי עובד אבי. ויומר יהושע אל כל העם. כה אמר השם אלוקי ישראל. בעבר הנהר ישבו אבותיכם, זוכרים? מעולם. נו, זוכרים? תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו. ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר, תראו כמה הספרדים מרוויחים, ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב, ובנוסח התימני מחשב, שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ, נכון? מחשב את הקץ, חישב את הקץ, שנאמר, כמו שנאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם וכו', ואז ממשיכים צהול מעל. הפסוקים, הנוסח שמביא את הפסוקים הוא של אשכנזים, אבל הפסוקים הם לא של אשכנזים, הפסוקים הם של יהושע בן נון. הפסוקים הם מוזרים. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנאמר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם ויעבדו אלוהים אחרים, מצוין. אבל כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, בפסוקים שציטטתי. מישהו ראה משהו שכתוב בו שקרבנו המקום לעבודתו? וכולי. אתטרה. וכו, אם ירצה שם. איפה כתוב? לא כתוב כלום. עבודה עברית, עבדו עלינו בעיניים. ספרדים הבינו את זה וברחו מהבעיה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר ויומר יהושע אל כל העם, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו. בסדר? ואתן לו את עשיו ואת יצחק, את יצחק, ואתן ליצחק את עשיו ואת יעקב. ועשיו הולך לרשת את הר שעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרים, ברוך שומר הבטחתו. איפה נאמר שקרבנו המקום לברותו? לא נאמר.
דרך
מצרים. אז זה באמת וכולי. זה בסוף, בסוף, בסוף. נו. פשט. הפשט הוא שאתה צודק עוד הרבה לפני. לא וכולי. וכולי זה לא פשט. הפשט הוא הפשט. זה דבר עמוק מאוד, אתם יודעים איפה קרבנו המקום לעבודתו, לא להיבהל. בזה שירדנו למצרים. אתם יודעים מה הבן שאל כאן באמצע? אבא, למה ככה העולם? למה בשביל לעלות למעלה יורדים למטה? למה יש מצרים? אל תעבוד עליי, הבנתי, זה סיפור מדהים, עבדים היינו ויוציאינו, זה סיפור יפה מאוד, אקסודוס, הוליווד. אז מה? שלא יוריד אותנו למצרים ולא יוציא אותנו. אם התשובה הייתה התשובה שאנחנו היינו נותנים, המוסרניקים, הייתי אומר לו, מה, למה ירדנו למצרים? כי מכרנו את יוסף, למה ירדנו למצרים? אבל אתם מנהל התשובה? מה פתאום? אני אגיד לך למה ירדנו למצרים. כי הקדוש ברוך הוא תכנן כך עוד הרבה לפני שסבא של יוסף נולד. סבא של יוסף היה יצחק, זה לא היה סתם סבא של יוסף. זה יצא בדויק. אתה יודע ממתי זה כבר מתוכנן? וכאן הבן שואל, אבא, אז קונספירציה בקיצור. כלומר, הקדוש ברוך הוא תכנן ירידה למצרים. חז"ל אומרים את זה במשפט חריף. אל נורא עלילה. בעלילה אתה בא עלינו? מה קורה פה בעולם? יש כנראה מציאות כזאת שבעולם יש ירידה לאיזשהם מקומות מאוד קשים, מאוד נמוכים, שאי אפשר לעקוף אותם בחיים, ואנחנו נורא נורא מנסים לעקוף אותם. רוצים לראות איך מנסים לעקוף אותם? הנה המשפט. צא ולמד, צא ולמד שמה? את מה שאמרנו עכשיו, תראו איך. הרמי עובד אבי, ולפי האגדה לבן הארמי ביקש לאבד את אבי מי? את יעקב, וירד מצרימה. שואלים כל המפרשים, מה זה ההיסטוריה המקוצרת הזאת? לבן יצא, יעקב יצא מארם, מלבן, וירד מצרימה? מה פתאום? עוד פעם אתם מדלגים על יוסף? אתם שמים לב למה הולך פה? שוב עובדים עלינו? תחזיקו טוב. כשיעקב אבינו יצא מלבן, הרי הפסקה הקודמת הייתה ברית בין הבתרים. זה לא סתם. כשיעקב אבינו יצא מלבן, הוא בא הביתה, וזה לא היה פשוט לו בכלל, זה היה אחרי 20 שנה, רחל, לאה, 6 שנים, פגישה עם עשיו באמצע, זוכרים? וכשהוא חוזר הביתה, הוא מבקש להישב בשלווה. איך הבנתם? ביקש להישב בשלווה, רצה לשבת על המרפסת קצת ולאכול פיסטוקים. זה יעקב אבינו. גם יעקב אבינו ידע את ברית בין הבתרים. ובברית בין הבתרים נאמר כך, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, כל זה אנחנו קראנו בהגדה בפסקה לפני, ולא שמנו לב, עוד שנייה. ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שימו לב בינתיים לתנאים, גר, עבדום, עינו, רכוש גדול אחרי זה, בהגדה מסיימים, אבל שם יש עוד פסוק, ודור רביעי ישובו הנה לארץ ישראל, לארץ כנען, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה, כלומר יושב הארץ פה צריך לצאת, ואז הדור הרביעי ישוב. רבותיי, נחזיק חזק. דור רביעי מאברהם זה רק דור אחד, הבנים של יעקב. זה הדור הרביעי. נכון? יצחק, יעקב והבנים של יעקב. והדור הרביעי שווים הנה מאיפה? מארץ, לא להם. ומה קרה בארץ לא להם? עבדום. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. ולא סתם איך החלפת את מזכורתי, זוכרים? איזו עבדות מבוזה עבדנו. ועינו אותם, את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים ביוחח אמש. גר יהיה עם לבן, גרתי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ויפרוץ האיש מאוד מאוד. מה חסר לכם 400 שנה? גם במצרים לא היה 400 שנה. אלא מה הסתדרתם עם רדו? אני אסדר לכם גימטריה של 20. אחרי זה, נסדר עם הצ'ון, תהיה גימטריה של 20. הרמב״ם אומר, כשכתוב בתורה מספר שנים של עונש, זה לעולם לא חייב להיות בפועל, כי יש תשובה. זה מקסימום. רדו זה דרשה, אומר הרמב״ם. פשט, כשכתוב 400 שנה, הכוונה היא עד. כי אחרת מה העניין של תשובה? ארמי עובד אבי, ארמי ביקש לאבד את אבא, ואז אבא יצא מלבן וחזר הביתה וביקש להישב בשלווה. אבל הקדוש ברוך הוא שחישב את הקץ גלגל את כל הגלגולים כדי שהוא ירד מצרימה. וכאן אני מתחיל להסביר לעצמי, וכאן אבא מתחיל להסביר לבן. ילד, בעולם שלנו אנחנו מתקנים תיקונים, אנחנו באנו לעולם לא כדי לגור בבית יפה, כי נחור קיבל בית הרבה יותר יפה מאברהם. ועשיו הציע ליעקב שותפות בהר סעיר שהיה הרבה יותר יפה מהסוכות של ויעקב נשא סוכותה. אבל לא באנו לעולם בשביל לשבת בהר סעיר יפה. באנו לעולם כדי להאיר את העולם הזה. כי אנחנו מאמינים שאפשר להאיר את החשיכה. כי הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. אותך ילד, אותי. כי מתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. שאולמד. לא דילגנו בטעות על יוסף. עוד נדבר עליו, עוד נשלם עליו, עוד נלמד אותו כל הדורות, עוד נחזור אליו עוד מעט. אבל עכשיו באנו ללמוד בחלק הבא של ההגדה. איך כל החיים זה לקראת על אחת כמה כפולה ומכופלת, זוכרים, למקום עלינו עד שיבנה לנו כבר את בית הבחירה שיחפר על כל אבונותינו. לא יצאנו ממצרים בשביל לצאת ממצרים. אתם יודעים, אילו היה רק צריך פשוט לצאת ממצרים, היה צריך היום להקים ועדת חקירה ולהוציא את משה רבינו עוד פעם ולדון להרבה הרבה הרבה דיונים בוועדה. אתם יודעים למה? כי בסוף מכת החושך קורא פרעו למשה ולאהרון ואומר להם, גמרתי את כל השטויות שלי, לכו כולם, אנשים, נשים, טף, לא רק הגברים, זוכרים? תלכו. אם נשאר עם הטלפונים רק. הוא אומר לו עכשיו, כך אומר פרעו למשה עכשיו, לכו כולם, לכו, אני לא רוצה אתכם, שחרר אתכם. מה אני רוצה? רק תשאירו פה את מה? את מה? צאן ובקר. זאת אומרת, תשמעו מה צריך להיות הדיון בוועדת החקירה המודרני. זאת אומרת, שאילו זה היה תלוי, זאת אומרת שמשה רב... זאת אומרת שמשה רבנו בעצם אומר, משה רבנו מכילה, זאת אומרת שפרעו אומר למשה, לכו! כל מה שצריך להשאיר פה זה רכוש. זה מזעזע. תגידו, אני לא הייתי לוקח את ההצעה בשתי ידיים, בעשר ידיים. אחרי 210 שנים במצרים, לכו תשאירו את הצאן במקום. הקדוש ברוך הוא שיקרא את הים לא יכול למצוא לי כמה תרנגולות שם בדרך. משה רבינו במקום ללכת, אתם יודעים מה עושה? לא רק לא מסכים, ובעקבות אי ההסכמה הזאת כל סיפור הבחורות, יכולנו לצאת ככה. לא רק לא מסכים, אלא איזו פרובוקציה. אתם יודעים מה הוא אומר לו לפרעה? לא רק שאנחנו נצא עם כל הצון והבקר, אלא גם אתה תיתן בידינו סבכים ועולות, ולא תישאר פרסה. איפה? קצת מסע ומתן, קצת תרבות, קצת... זה מדינאות כושלת. מה זה הסגנון הזה? זה מי מצלותים לך לתת. הורגים פה ילדים 100 שנה. 100 שנה, אתה בן 80. כשנולדת כבר שמו אותך בתיבה. 80 שנה כבר ממך השואה הזאת מתרחשת ורק מתחזקת. אמרו לכם לצאת, צא. כל אחד מהסבים שלנו באיזושהי צורה השאיר שם את הרכוש שלה. יכול להיות שחלקנו בעצמנו. לכל אחד מאיתנו יש סיפור כזה. בתיק האישי שלו. ובמצרים התפקחנו על הפרסה? אתם לא מבינים מה זה בכלל סיפור יציאת מצרים? משה רבנו אומר לפרעה, אדוני, אתה חושב שבאנו הנה כדי לצאת? אז ממה באנו? לפעמים אנשים אומרים לי, כולם, זה באמת קשה מה שקרה, וזה באמת, אתה תעבור את זה, זה באמת, בעזרת השם יהיה את הדבר הזה, ויהיה את הדבר הזה, הכל יהיה בסדר, ואתה תצא מזה. אתם מכירים את הביטוי, תצא מזה? אני שונא את הביטוי הזה נורא. לא רוצה לצאת מזה. כלומר, הקודש ברוך הוא יכניס אותי בשביל שאני יצא, אז בשביל מה יכניס אותי? זה היה אקסידנט בדרך? לא רוצה לצאת. אני רוצה לעלות מזה. אני רוצה להבין את מה אני צריך להעלות. אני רוצה להבין את מה צריך להוציא ממצרים. רכוש גדול, אתם חושבים שזה מה שעניין את אברהם? מה שהגיע את אברהם זה כמה רכוש שפה? או שרכוש גדול זה מה אתה הולך להוציא ממצרים? תראי מה הבסיס של צא ולמד, של מתחילה עובדי עבודה זרה, שכשאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ביקשת להישב בשלווה, אבל עכשיו יורדים למצרים, הוא אמר לו שני דברים, א', זו טרגדיה, ב', יש מצרים, ורק אתה תוכל להוציא את כל העולם כולו, גם את מצרים תוכל להוציא ממצרים. גם את מצרים תוכל להוציא ממצרים. אמרנו בזמן האחרון הרבה פעמים, אנחנו לא לומדים את החלק הזה בסוגיה, לא לומדים אותו, זו כל הנקודה. אני בכלל חותר למשהו שנראה אחר, אבל הוא לא אחר, לכן כל ההקדמה לזה. כי אני טוען שאנחנו לא מאמינים, לא בקודש ברוך הוא. החלק הראשון של ההגדה במילים פשוטות הוא, אנחנו מאמינים בקודש ברוך הוא. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אגב, זה כל כך נכון. אתם יודעים למה? יצאנו ממצרים כי יצאנו ממצרים, כן. בקיר, אתם יודעים למה יצאנו ממצרים? כי פרעה גירש אותנו. בואו נדבר דוגרי. אם פרעה לא היה מגרש אותנו, את השיעור הזה היינו מעבירים באלכסנדריה. מה, אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. נולדנו אתמול מה שאומרים לילדים. יצאנו ממצרים כי גורשנו ממצרים. החצוף הזה פרעה אחרי שלושה ימים, שומע ויוגד לפרעה למור כי ברח העם. שחוצפה כזאת. הוא צודק. אילו לא היינו חשים בריחה, לא היינו יוצאים, אנחנו יודעים את החיים. אתם יודעים למה יצאנו ממצרים? לא אנחנו יצאנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, עבדים היינו לפרעו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, לא היינו יוצאים. ובחלק הזה אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים, באמת מאמינים, בני מאמינים. אתם יודעים, זה החלק השני של ההגדה, זה העיקר. בחלק השני של ההגדה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ועכשיו רציתי להגיד לכם משהו יותר חשוב. רציתי להגיד לכם שאני מאמין בכם. רציתי להגיד לכם שאתם צודקים. אני בניתי את העולם כך שאתם תוכלו להעיר אותו. אני בניתי את העולם כך שאתם תרדו למצרים ותעלו אותה. מישהו אמר לנו פעם בגן שמשה קרוי משה, כולם יודעים את זה מהגן, אבל נתקענו בגן. מישהו אמר לנו פעם בגן שמשה קרוי משה כי בת פרעה משתה אותו. זה אמרו לנו בגן, אבל בשביל זה יש שנתיים בגן, יש גם תרום חובה ויש גם חובה. ובחובה היה צריך לשאול שאלה ושכחו. השאלה שהיה צריך לשאול בחובה הייתה צריכה להיות השאלה הבאה. אם בת פרעה משתה את משה, אז הוא לא צריך להיות משה, אלא היא משה, הוא משוי. נכון? זה היה צריך בגן חובה כבר לשאול. תפסנו, לא היינו באותו יום.
לא יודעים טוב עברית.
זה פטנט הכי קל. המצרים, מה הייתה מהעברית שלהם? לא יודעים. נכון, מושלה. יותר מפעם כבר אמרנו. זה נכון שמשה נקרא משה כי בת פרעה משתה אותו. אבל משה נקרא משה בגלל סיבה הרבה יותר עמוקה. בת פרעה משתה אותו, זה כתוב בפירוש בפסוק, כי מן המים השיתיהו. אבל עוד מעט תראו איך צריך לקרוא את הפסוק. בת פרעה ירדה לרחוץ על היאור. בת פרעה ירדה לרחוץ על היאור. אנחנו אומרים את הפסוק הזה וכל כך רגועים. בת פרעה ירדה לרחוץ על היאור. אתם יודעים מה היה היאור? היאור היה מלא דם של יהודים. היאור היה מלא תיבות. בת פרעה ירדה לרחוץ על היאור. זה נורא נחמד. בטח לניגוני מוצרט מאחוריה. למה לא? זה נחמד היאור לרחוץ בו. והיא יורדת עם נערותיה לרחוץ על היאור, וכולנו כבר נמצאים בבת יא, כולנו נמצאים בבת פרעה שכבר הפכה להיות הדמות הגדולה, וזה טוב, כי טוב שאנחנו טובים, הלוואי שנהיה טובים. אבל בואו נבחר רגע בבת פרעה בשלב א'. בסדר? בת פרעה שלב א', בת פרעה היא הבת של פרעה. זה לא חידוש, זה רק לשים לב. היא הבת של פרעה, היא הנסיכה. היא זו שמהשולחן שלה יוצאות כל הגזירות. לזרוק ילדים יהודים ליאור. אם יש אדם בעולם שגדל בחושך, זה היא. מה אתה מקטר על החיים שלך? תחשוב רגע על מה טוב. תחשוב על הגרסה דיינקותה שלה. תחשוב כמה רוע היא אכלה לכל אוכל. תחשוב מה היא מקבלת בבית המלוכלך הזה, בבית הרצחני הזה. תחשוב על בת פרעה. והיא יורדת עם נערותיה לרחוץ על היאור. וכל מי שזוכר את הפסוקים זוכר שפתאום הנערות, האמות, נעלמות. נכון? והיא נשארת רק עם אמתה האחת. ותשח את אמתה והיא הולכת לקחת את הטבעה. היא לוקחת את הטבעה ותנסו רק רגע לדמיין, אני עושה את זה בשנייה אחת בגלל הזמן. תנסו לדמיין שנייה, את בת פרעה לוקחת את הטבעה. רק ילדה יהודיה אחת ראתה את זה. מיליה. התיבה לא הייתה על היאור הזך, כמו בשיר מהגן. התיבה הייתה בסוף. אם היא הייתה על היאור הזך, היא לא הייתה כבר. היא הייתה בסוף. ומיים עומדת שם בתוך הסופים, ומסתכלת. דמיינתם פעם, ילדה יהודיה רואה איך לוקחים את האח שלה, סוגריים חזל, האח שבא בזכותה לעולם? איך הנסיכה המצרית מחזיקה אותו ביד? מה היא הולכת לעשות לו? חשבתם על הפחד הזה לרגע? מה הולך להיות עכשיו? תבעט בו? תרצח אותו? היא הרי צריכה להיות דוגמה אישית. היא דאגה שהנערות לא יראו, אבל מה היא תעשה? אתם יודעים מה עושה הילדה יהודיה בת שש? אין הזמן לשאלות האלה. היא פשוט רצה אליה. היא אומרת לה, אלך ואקרא לך מלכת מן העבריות, ותני לקחת את הילד? והיא עונה לה, לכי. וכל פעם שאני מגיע לפסוק הזה, אני לא יודע אם היא אומרת לה, לכי לי מהעיניים כבר. או שהיא אומרת לה, לכי. והיא רצה. ותמשיכו לדמיין לשנייה אחת, אל תהיו קרים, תדמיינו רגע את התורה האמיתית, היא חיה. תדמיינו אותה רצה עכשיו לאמא שלה, ואומרת לאמא שלה, אמא לה, תראה מי מחזיק עכשיו את משה, עוד לא משה, את הילד, את התינוק. עוד אין לו שם, עוד רגע אני אגיד לכם, יש לו שם. תראה מי מחזיק את התינוק הזה? הבת שלו. להגיד את השם המפורש של ההוא? הבת של ההוא, היא מחזיקה אותו. אתם מבינים שכשאימא ומרים הולכות ביחד עכשיו, הן בעצם הולכות אל המוות? היא מגיעה אישה, היא לא מתיעה מילה, והיא אומרת לה מיד, הליכי לי את הילד הזה והניקיו לי, ואני אתן את חרך. כל כך הרבה פעמים היה לה להתחרה, מה קרה לה? הרי בת פרעה, בשיפוט שלנו, אנחנו הרי שופטי בשר ודם, מומחים לשיפוט, אנחנו שופטים את כל העולם, אנחנו גדולי השיפוט. חז"ל אמרו שאסור לשפוט אדם אחר. סליחה, חז"ל אמרו שמצווה לשפוט אדם אחר. לזכות. יש חיוב. ודן את כל האדם לכף זכות. מישהו אמר לי פעם, זה לא אובייקטיבי. אז אל תדון. אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לדון לזכות, סימן זה אובייקטיבי. יש לך קושיות, אז תלך ללמוד משהו אחר, בינתיים תתעסק במוקצה, אחרי זה תבואי. זה מסובך מדי לך. אז אנחנו ננסה רק רגע להבין מה הולך פה עכשיו. אתם יודעים כמה פעמים באמצע היא הייתה יכולה להרוג אותו? היא מחכה, היא לוקחת אותו והיא מחזירה אותו אחרי שהוא נגמל. מה היה באמצע? מה היה בשנתיים האלה? היא כבר הפסיקה לסן שיחה, היא לא הייתה בבית פה, מה היה? והיא מביאה אותו אחרי שנתיים. הרי עכשיו היא הייתה יכולה להרוג אותה. והיא לא מתחרטת. כנראה משהו אלוקי, משהו בנשיות, משהו באנושיות, משהו באלוקיות, משהו פה, במקום הכי מזוהם, בבת פרעה. היא לא גדלה בבית ספרנו. משהו שם קרה. תחזיקו טוב, אתם יודעים למה היא קרה לו משה? אמרה לו, תקשיב ילד, כשתלך לגן כולם יגידו שאתה משה, כי בת פרעה משתה אותך. זה נכון שמשיתי אותך. אני משיתי אותך מיאור. תגיד ילד, אתה יודע מאיפה אתה משית אותי? אתה בכלל מבין מי משה את מי? עכשיו תגיד אתה מי מוישה ומי מוישה. עכשיו תגיד, אני יודעת עברית או לא יודעת עברית? ותקרא את שמו משה לאמור כי מן המים אני משיתי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מי אמר לך שאת בת פרעה? את בכלל בת יה. רק יש הרבה קליפות של פרעה שלא אפשרו לך לזכור שאת בת יה. אתם יודעים מה הדבר שבגללו הכי קשה לצאת ממצרים? שאתה פשוט לא מאמין שאפשר לצאת ממצרים. זה נחמד לליל הסדר, זה יפה לסיפורים מהגן, זה יפה לחלוקת חרוסת ולסדר את הקערה. אבל עזוב, אני מכיר את החיים. בוא נחזור למציאות, שמעת חדשות. עזוב, די, נו. קצת ריאליה. זה יפה, קודש ברוך הוא וזה, זה יפה. זה אגב מצוין מבחינת המסורת. טרדישן, טרדישן, טרדישן. תכלס, אפשר לצאת ממצרים? אולי אפשר, אבל אני? לא, אני ודאי, אבל אתה? אתם יודעים מה זה מצווה לספר ביציאת מצרים? כאן אני יודעת אם מתחילה כל הסוגיה. אני מדבר על זה כי אני מרגיש שזאת נקודת הנקודות. בהשגחה הפרטית, סיבר הקודש ברוך הוא, שהשנה, בשנה המעוברת הזאת, נגיע לילה לסדר גם אחרי פרשת מצורה. נכון? פרשת מצורה קיבלה השנה ככה במה שלמה. במה שלמה. בדרך כלל עושים אותה יחד עם תזריע. גם כשכבר עושים אותה עם תזריע, אז היא לפעמים שבת הגדול, לפעמים שבת החודש, מארגנים איזה אומן אורח. נכון? כי באמת לא נעים מצורה. יש הצעות יותר יפות. מצוירת. שאתה לא תתאר. השבת סידרו לנו לכבוד הגאולה, שבת מצורה, פי פרפקט, עם הפטרה חבל על עצמה. נו נו, חיתי להיות עם אשתי ככה, בשלווה של שפת השבת. וזיכו אותי להפטיר. זו הפטרה מדהימה, וארבעה אנשים היו מצורעים. הפטרה מספרת על מצורעים ועל מחנה הרם, ופתאום אני שמתי לב, כמה מתחילת היום נורא הפריע לי, כזה באמת במה כל כך יפה למצורע, כל הפרשה עוסקת בלשון הרע. אתם יודעים, כולם חושבים שההפך מלשון הרע זה מה? שמירת הלשון. זה לא נכון. ההפך מלשון הרע זה לשון הטוב. אבל לא כל כך מכירים את הביטוי. הוא לא מספיק שימושי. אתם יודעים מה זה לשון הטוב? זה לשון שרואה טוב. מוזר. לא צריך לשמור את הלשון. קדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כדי לשמור את הלשון. אם הוא רוצה שנשמור את הלשון, הוא היה עושה פלסטר. הוא רוצה שנדבר טוב. עוד פעם, זה לא נכון שאסור לדון אנשים. מצווה לדון אותם. חייבים לדון לקראת זכות ההכרעה ברורה מראש. אתם מכירים, היה פעם אחד חבדניק, הסתובב ערב ראש השנה ככה עם ה-11-12 בצהריים. הסתובב. במגבת, חזר מעמיק, ואני יודע מה, מי ששואל את זה, תגיד, אתה לא יודע, מאוחר, ראש... כן, יום הדין, יום הדין, אתה לא מפחד מהדין, אומר, בטח, אני יודע יום הדין, אני בטח מפחד, אבל אבא שלי השופט. אני יודע יום הדין, אבל אני, זה מסודר, אני... זה לא סתם חוק, זה דבר עמוק מאוד, דבר מאוד מאוד עמוק. אתה יכול לדון, אבל איך? לשון הטוב. אני אגיד לכם למה אני חותר. אחרי שבבוקר מוקדם, היה לי קשה עם רק דבר אחד, זה נראה טכני. הפרשה שכל עניינה זה להגיד שזה לא טוב שיהיה לשון הרע, קוראים לה מצורה. לא יחדה. שבת מצורה, ובכל מקום שאתה הולך כתוב זמני שבת מצורה. זה מצורה, היינו עורכים גם, זה היה כמו איזה מין... לא יפה. הגלריות שצפת יותר יפות, ובשבת הכל היה מצורה. ממש לא, באמת היה לא יפה. אמרתי מאלה, אולי ההפטרה תרגיע אותה. זה התחילו עם ארבעה מצורעים, מה שנקרא, ארבעה מי יודע, אבל זה בסדר. סיום ההפטרה, אתם זוכרים את סיום ההפטרה? סיום ההפטרה, וכל המנהגים. חיפשתי אולי איזה מישהו יציר אותי. אמרתי, נעשה מנהג תימנים, נעשה מנהג קורבי, מנהג הונגריה, נעשה משהו. אני אגיד שהסבתא שלי נראה משהו. אתם יודעים איך מסתיים את ההפטרה, זוכרים? מהשבת. ההפטרה מסתיימת במילים הבאות. יש שאה סולת בשער שומרון, ושעתיים שעורים בשקל בשער שומרון, הרעב הגדול בשומרון נגמר ויש אוכל, השליש, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, מגיע, וירמסו אותו העם בשער, וימות. ינו, זמן זה, שבת מצורע, חינוכי לחלוטין. וזה מזעזע, אם זה מתכוננים ככה, זה יפה ככה, מתחילים ניסן, היהודים האלה, אני אומר לכם, יצאו לבין הזמנים, לא שמים לב שהחבר'ה עושים את זה מהם, זה מצחוק. נו, מה עושים? מה עושים? ואני אומר לכם שזה הכל הקדמה לליל הסדר, כי בליל הסדר יש שתי מצוות בליל הסדר. כל המצוות של ליל הסדר זה עם הפה. האחת היא לאכול. כל השנה יש מצווה לאכול, גם בשבת, אבל אין אף פעם בשנה יום, דקה. משהו שאתה אוכל ומברך אשר קידשנו במצוותה וציוונו על אכילת, חוץ מבלילה הזה, רק בלילה הזה, אתה לא מברך על אכילת חמין בשבת, אתה מברך על אכילת מצה ועל אכילת מרור. והמצווה השנייה שתופסת את כל הלילה, לספר, ולספר, 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 ולספר באוזני בנך שאפשר לצאת ממצרים. שגם הרשע יוצא ממצרים, והתם יוצא ממצרים, ומצרים תצא ממצרים, ובפרות תצא ממצרים. ושמצרים זה לא אקסידנט. ושהגענו לשם כדי להאיר את העולם. אתם יודעים מה ההפטרה שקוראים לפני ליל הסדר? את הפטרת שבת הגדול. היא מסתיימת, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. לא נכון, היא לא מסתיימת כך. היא מסתיימת כך כי חוזרים על הפסוק האחרון. היא מסתיימת, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב בנים על אבותם, לב בנים על אבות ולב בנים על אבותם, פן אבו, והיקיתי את הארץ חרם. זה לא רק הסיום של ההפטרה, זה הסיום של כל הנביאים. מזעזע. אז אני מה זה חרם? חרם זה שאבות לא מצליחים לדבר עם בנים, ובנים לא מצליחים לדבר עם אבותם. אתם זוכרים מה זה בכיתה שעושים חרם? זה הדבר הכי מזעזע שישב בעולם. פן אבו והיקיתי את הארץ חרם. את הארץ לא מקים עם נשק. ממך שמם, הם לא יעשו כלום. את הארץ מקים חרם. אתם יודעים מה לבן רצה? שיעקב לא יחזור אל יצחק. ככה הוא ביקש לעקור את הכל. והשיב לבבות אל בנים. והקדמה הייתה השנה מצורה. אתם יודעים מה הסיפור של השליש? אני הולך להגיד דבר מזעזע. כל הפטרה מסיימת בדבר טוב, גם ההפטרה הזאת מסיימת בדבר טוב. זה מזעזע מה שאני אומר. זה לא טוב. אין נוסח אחד אחר. אין נוסח שאוסיף פסוק. תבדקו את זה. תחסיקו טוב. סיפור ההפטרה הוא הסיפור הפשוט הבא. רעב בשומרון. רעב מזעזע. המלך מסתובב ברחובות העיר, בירת ישראל, בירת עשרת השבטים, ורואה על החומה שתי נשים. ויכוח מזעזע, והוויכוח הוא כזה. האחת צועקת על השנייה. את לא עומדת בהתחייבות. והוויכוח נמשך. ההתחייבות שלך הייתה שאחרי שאת תאכלי את הילד שלי, אני אוכל את הילד שלך. ואני נתתי לך כבר את הילד שלי לאכול. ואת לא נותנת לי את הילד שלך. זה המצב. המלך מזועזע, רץ לארמון. מצווה להביא אליו מיד את איש האלוקים. אלישע. אלישע מגיע. הוא רואה את המלך שהוא כבר לא יכול יותר. ואלישע אומר לו, כעת מחר, בשער שומרון, כך עכשיו, 24 שעות, כעת מחר, שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. לא מובן. ויען השליש העומד את המלך. יד המלך עומד שליש. והשליש אומר, יהיה כדבר הזה? יהיה ארובות בשמיים? הקדוש ברוך הוא יפתח את ארובות השמיים? על מה אתה מדבר? זה עוד 24 שעות. הנביא, למרות שזה נראה שאלה די מובנת, אומר לו משפט מוזר כל כך, הוא בא לתאר גאולה, הוא בא לתאר שהכל יהיה בסדר. והוא אומר לו, הנך רואה, ומשם לא תוכל. שם מסתיים הפסוק שלפני ההפטרה. ואז נתחיל ההפטרה. הרעב שנמצא בשומרון הוא לא סתם רעב, הוא רעב מתוכנן היטב, בקפידה על ידי האויב הארמי שנמצא מבחוץ וצר על שומרון. מחנה ארם במצור על שומרון העיר, ממתין לרגע שאפשר יהיה פשוט לכבוש את העיר בלי לזרוק כדור אחד לאיבוד. הוא ייכנס לעיר של רעבים ורעבות, והוא גומר את העיר. המצב הוא שעוד רגע זה הולך לקרות. בין מחנה הרם פה, לעיר הרעבה פה, יש את החומה, וליד החומה יושבים ארבעה אנשים שהיו מצורעים פתח העיר. לפי חז"ל הם היו גיחזי ובניו. ארבעת המצורעים האלה אומרים אחד לשני, משפט מאוד הגיוני, כמה אפשר עוד להישאר במצב שלנו. בוא נלך ונסגיר את עצמנו למחנה הרם. נניח שיסליחו לנו את העיר יום אחד. אז זה היה נחזור. ללמות על החומות, מרעב. מנחם מחנה הרם, יהרגו אותנו, לפחות בחרב. מה יכול להיות זה תירה? הם הולכים למחנה הרם, סוגריי. אנשים שהולכים למחנה האויב כדי להסגיר את עצמם, בדרך כלל משלמים משהו. מידע. זה לא טובי החברה. זה מוזר. הם מגיעים למחנה הרם ועד הנס הגדול מתרחש. הם נכנסים והם רואים באוהל הראשון ריק. וכך הלאה, והכל מלא אוכל, וכל מחנה הרם לא נמצא, והם לא מבינים מה קורה, אבל הם לא מבינים מה קורה וחוזרים הביתה, הם לא מבינים מה קורה ו... יושבים לאכול. לא יושבים לאכול, אלא שומרים הרבה. כל אחד עם כמה מזוודות, מסודרים, כבר אי אפשר להכניס, מה עוד אפשר לעשות? ואז, שפתאום ככה משהו קופץ. אז הם אומרים, היום יום בשורה. עכשיו, מחנה הרם ברח מפה, משהו פה קרה, קצר בחשמל. אבל אין מחנה הרם, אולי הגיע הזמן בכל זאת, אנחנו יהודים, אנחנו משומרון. מה אני אכנס להגיד להם? הם חוזרים לשער, דופקים בדלת. לא מאמינים להם בהתחלה, שולחים אל המלך. והמלך ושרי הצבא, או מי שעוד נשאר שם, אומרים, זה הרי איזה אמבוש, זה מערב, זה לא יכול להיות, זה תרגיל. הרי לא יכול להיות, מה פתאום מחנה הרם הלך? אבל משתכנעים שבסוף צריך להוציא משהו, כתוב שהם לקחו סוס וחמור, חזל אומרים שזה פשוט מה שעליה עוד, כל השאר פה לא היה. זה היה הצבא. ויוצאים החוצה במחנה הרם ריק. איך הוא ריק? הם שמו שמועה שתוקפים אותם ממקום כזה, ממקום אחר, והם ברחו. אנחנו אפילו לא יודעים לדעת באיזה דור אנחנו חיים. אני בא עכשיו מירושלים, מהצפון דרך ירושלים, מקטמון. כך שכונת קטמון ובקה נכבשה בתשנ"ח. אחרי שכבר נכנענו והוצאנו כתב כניעה בסן סימון. רבין שהיה המח"ט, שלח את כתב הכניעה כבר. רפול שהיה ממ"מ, נפצע אז קשה מאוד מאוד מאוד. כבר הייתה תוכנית מילות. מקור חיים, למי שמכיר, הייתה נצורה. הימים האלה, לפני... בקום המדינה, כמה שבועות לפני. ואז שמועה שומעים תושבי הערבים של קטמון ובקה על עיראקים ועל דוס ועל ינץ ומתחילים לברוח. והמבצע הצבאי המסובך היה פשוט להיכנס לבתים. קראו לו מבצע קלשון. מבצעים כאלה היו כמה. אז הסיפור של ההפטרה על מחנה הרם הוא סיפור מאוד מוכר, לפחות לדור שלנו. אצלנו ראינו את זה יותר ברור, בעיניים. לא תמיד אנחנו יודעים מספיק להתרגש. וכשהם יוצאים ממחנה הרם ורואים שהמחנה ריק, הם חוזרים אל השער, והם מוציאים את כל האוכל, וצאה סולת בשקל, וצאתיים צהורים בשקל בשער השומרון. שפיפות נוראית. המלך והשליש מגיעים לראות, השליש זה האיש ליד המלך. זה האיש הצמוד למלך. האיש הכי חשוב בממלכה אחרי המלך. המלך והשליש באים לראות. וכשהם באים לראות, אז העם מצפיפות, וירמסו אותו העם בשער. בימות, מחילה, למה זה כל כך חשוב? הייתי בצפת. ובצפת נזכרתי במה שאומר בעל ספר חרדים בשם מדרש. תחזיקו טוב, זה לא יאמן. אומר בעל ספר חרדים, בספר חרדים היה רבי אלעזר הזכרי, הידיד נפש, ידיד נפש אבא רחמן. הוא היה בעל ספר חרדים. בצפת של אותם ימים היו שלישייה. הרב היה מרן, רבי יוסף קארו. המגיד היה האלשך. והשמש... היה רב לזר הזכרי, בעל ספר חרדי. בצפת היו נוהגים להגיד שקהילה, שהרב זה הבית יוסף, הדרשן זה האלשך והשמש, זה רב לזר הזכרי, אפשר להקיא. זה מסודר. כותב בעל ספר חרדי בשם מדרש, תקשיבו. השליש, הוא מאמין גדול בקדוש ברוך הוא. מה אתם חושבים שהוא לא יודע שתוך יום הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס? מה זה בין תוך יום לתוך יומיים? מה, הוא לא יודע שים סוף נקרא? הוא לא יודע ש... הוא לא שמע ניסים? כל ילד בגן שלנו יודע ניסים. השליש אמר למלך את הדבר הבא, תשמעו טוב, גברת גברת. אדוני, אדוני הנביא, לנביא, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו רובות בשמיים, זה ברור. אבל אדוני הנביא, אתה מנותק, אתה מכיר את המציאות? אתה מכיר את העם? לעם הזה עכשיו, לחברה כמות שהיא, לעם הזה ראוי נס כזה? שמעתם מה שהיא שמר? אמר לו הנביא, אינך רואה, ומשם לא תוכל. אתם יודעים מה מספר את ההפטרה? שארבעה מצורעים יכולים להביא את הגאולה. ושליש צדיק שמאמין בקודש ברוך הוא, אבל לא מאמין בתשובה, לא מאמין בי. לא יודע מה זה לשון הטוב. מעיז להחליט שאני לא ראוי. הנך רואה ומשם לא תוקן. אתם יודעים מה זה להירמסו אותו העם בשער וימות? פסוק יחיד, הפטרה יחידה בכל 50 וכמה הפטרות של השנה, הרבה יותר כולל החגים. אף פעם אין ברוס כזה סיום. אתם יודעים למה זה? כי העם בסופו של דבר יתקומם נגד הרוע השלישי הזה. השליש הזה הוא איש מושלם. הוא זה שמסתובב עם הנר של בדיקת חמץ ובודק חמץ. שאלו פעם את הרבי מוויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, למה גם את הנר של בדיקת חמץ שורפים במדורה? אז הוא אמר, הנר הזה מהרגע שהוא נולד עשה רק דבר אחד, בדק חמץ. תשרוף אותו לפני שהוא מתחיל לגדול. כשהוא קטן תשרוף אותו. זה כל מה שהוא יודע. מות השליש זה לא השמחה במות השליש. זה השמחה שהעם בריא יותר מהשליש החולה. הוא חולה בחולי הצדקות. הוא חולה בחוסר אמונה שאפשר לצאת ממצרים. הוא חולה כי הוא לא מאמין בי. הוא חולה כי הוא יודע לבקר ולבקר ולראות ולבקר. והוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא הוריד אותי למצרים, כי אני יכול לצאת ממצרים. החצי השני של ההגדה לא עושה הנחות, הוא אומר בוא נבדוק באמת את המקומות הכי קשים בחיים. בוא נבדוק, אל תפחד לבדוק אותם. אל תפחד, אנחנו מפחדים מלבדוק, כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לצאת. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים, אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצה ומרור. תקשיבו, זה גבלט גבלט. מרדבור הזקן, פסח מצה ומרור, זה שלושה דברים שאדם צריך לומר בתוך סיפור יציאת מצרים הפרטי שלו. כל רגע אני יכול לצאת ממצרים, כל רגע הנפש האלוקית שלי יכולה לצאת מהמצרים שהגוף והנפש הבהמית שלי והאגו שלי הכניסו אותה. כל רגע יכולה חברה לצאת ממצרים. כל רגע אני יכול לצאת ממצרים אם אני מאמין שאני יכול לצאת ממצרים. לצדיק אמיתי יש רק תפקיד אחד, לגלות לי שאני יכול לצאת ממצרים. ולא גלות לי שאני במצרים. לגלות לי שמה שירדתי למצרים זה כי אני יכול לצאת ממצרים. יעקב שירד למצרים כי אחרי כל הביקש להישב בשלווה, יורד למצרים, ואז כתובים שני דברים. האחד בפסוק, והשני בחז"ל. ותחי רוח יעקב אביה. עכשיו אתה חי? כן, כי מי שמבין שהקדוש ברוך הוא לוקח אותי עכשיו לשם, כי אני יכול להעלות משם עולמות שלמים. אז הקדוש ברוך הוא יוביל אותי. והמשפט השני, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. אומרים חז"ל, שלח לפניו את יהודה להקים שם בית תלמוד. כדי ללמד אותנו איך יוצאים ממצרים. בלי לפחד. אני רוצה לסיים במשפט שהתחלתי. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים, אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח מצה ומרור. משונה. הרי ברור שאת אכילת המצה אני יוצא ידי חובה גם אם אני לא אומר. שנזכה כבר לאכול את הפסח, אנחנו נצא ידי חובה גם אם אני לא אומר, אני אוכל. גם את המרור. אז מה לא יצא ידי חובתו? לא יצא ידי יציאת מצרים, ידי הסיפור. מה זה כל כך חשוב? בעבודה הרוחנית שלנו, בעבודת החיים שלנו, של כל אחד ואחד ושל כולנו כחברה, יש שלושה דברים. אני מתחיל מהסוף. קודם כל מרור. אני בכוונה מתחיל מהסוף. אני אומר, זה מרור באמת, אבל מרור במובן הטוב של המילה, מרור במובן העמוק. מרור במובן העמוק. יש מרור. מרור זה לא רק עובדה, זה דבר שאתה צריך לפעול בו. אדם שלא עובד על עצמו ומכיר את המציאות, הוא לא על אף אחד אחר, על עצמו. הוא מתמרמר, לא, הוא רוצה להיות במציאות אחרת, הוא מתמרמר על המציאות שנמצא. ואם זה המרור, אני אתן לכם הגדרה למרור, אנחנו הצעירים כבר בקושי זוכרים. אתם יודעים איך מכשירים בשר? שופכים פה הרבה מלח. ומה קורה כשיש הרבה מלח או בשר? יוצא כל אדם. אתם יודעים מה המלח עושה? המלח המר הזה, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מוציא את הדם. המרור הוא עבודה אמיתית, הוא עבודה קשה. הוא לא לעבוד על עצמך. הוא לטפל בנגעים, הוא לראות מה הנקודות שצריך לטפל בהן. לדעתי לפרשה הזאת קוראים מצורע, כי זו הפרשה היחידה שאף אחד לא עובד עלינו. חבר'ה, זה לא רק מינים יפות. מצורע זה אחד שלא יודע לראות את הטוב, זה אחד שלא יודע לראות את האור. וכל שבוך הוא עוזר לו ושם לו נגעים. אתם יודעים למה? כדי שהוא יבין שמשהו לא יכול לראות את האור בי, זה בגלל הנגעים שלו. אני מבין את זה. אני מבין ממה זה בא, זה בסדר. הוא גם מפתח פילוסופיה שלמה. אתם יודעים למה הוא מפתח פילוסופיה של ביקורת כזו? אתם יודעים למה? רבי נחמן אומר, אתם יודעים מה היה חטאו הגדול של אחיתופל? אחיתופל, יש שני דברים שלכאורה לא קשורים. האחד הוא מורד במלכות בית דוד, הוא עושה את כל הצרות לדוד, נכון? זה מצד אחד. מצד שני, אחיתופל הוא זה שכועס על כל העניין של דוד ובת שבע. מה זה קשור? רבי נחמן אומר דבר כל כך עמוק. המסר המרכזי של דוד זה להיות משיח. אתם יודעים מה זה להיות משיח? משיח זה מה שיעלה את כל העולם מהתהומות שלו. טבעתי בבין מצולע ואין מעמד. שיבולת מים שפטני. במעמקי מים, במעמקי נפש, מתהומות, ומתהומות הארץ תשוב תעלינו. אין סוף פסוקים. משיח זה זה שיכול להראות לי איך אני יכול לצאת מהכל. אתם יודעים מה התפקיד של אחיתופל בעולם? אחיתופל, כשהוא מורד במלכות בית דוד, הוא מורד ברעיון הזה של דוד המלך. אתם יודעים למה? כי אם לכל דבר יש תקווה, אז אחיתופל סלש להבדיל פרעו סיימו את תפקידם. כי פרעו בנוי על זה שאין תקווה. פרעו בנוי על זה שאף אחד לא יגמור את פרעו. פרעו בנוי על זה שתכבד העבודה על האנשים. פרעו בנוי על זה שסוס ורוחבו ימשיך. דוד הוא הסכנה של אחיתופל. אתם יודעים מה זה המרור? המרור הוא הבירור האמיתי מה קורה. איך אומר שם רבי נחמן רק בסוגריים של שנייה? נניח שאחיתופל חושב שדוד חטא בבית שבע. נניח שהוא חושב 100%.